תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, אופירה אסייג וגידי ליפקין.
ערב טוב לכם, יום חמישי בשבוע, אנחנו באחד הימים המאוד מאוד קשים בצפון. האם איבדנו את הצפון? אבל חיזבאללה מודיע שהמתקפה היום היא הגדולה שהם ביצעו מאז השמונה באוקטובר. שלום לך גידי ליפקין, האורח הראשי של וואן. יש לנו ספורט, אבל אין לנו צפון. אין לנו צפון. בוא נקרא לילד בשמו גידי.
שלום אופירה, אין לנו צפון.
אין צפון.
לנו מדינה שהכנסת מצביעה בעד עם החוק גיוס הזה.
בעד חוק ההשתמטות.
ההשתמטות, וזה בושה. זה פשוט, אין מה להגיד, אופירה. כל חבר כנסת שהצביע בעד, לא יכול להיות יותר חבר כנסת במדינת ישראל. צריך להתבייש וצריך להתפטר. אנשים נלחמים, יש את השבועים בעזה,
נפצעים,
הצפון הכל איבדו שליטה, והם מצביעים, זה מה שמעניין אותם, ויריב לוין מנסה עכשיו להגניב שם השופט לנשיא לבית המשפט העליון גם, אז זה מה שמעניין אותם, אז את מבינה מה מתעסקים פה במדינה הזו? והכל בוער, וראית מה הלך אתמול בצפון בשבועות, ומה היום, ואני חושב, והחיזבאללה אפילו עוד לא התחיל בכלל את ה... את יודעת, הוא מנהל את המערכה, לא אנחנו, את כל האלה, אני גם מדבר עם שרים, חכה ותראה, מה נראה? 8 חודשים בעזה, אנחנו לא רואים את הסוף שם. בצפון הם מנהלים אותנו, הם קובעים, הם מנהלים את כל המערכה הזאת, כי גם יודעים פה את האמת בישראל. לא הכינו את העורף, לא הכינו כלום, כמו שצריך כל השנים האלה, מחדל אחד גדול, ולא יעזור ועדת חקירה, כי את יודעת, כל הדברים האלה, אז מה? אז מה ימצאו? שהם יפקרו את כל תושבי ישראל? מה יעזור שיהיה לנו פה 10,000 הרוגים, והכל פה ילך? פשוט עצוב.
יוסי ישוע, ידיעות אחרונות, שלום לך.
שלום. ערב טוב, פחות טוב לתושבי הצפון ובכלל...
לגמרי. חיזבאללה...
אני רוצה להגיד לכם משהו. לפני חיזבאללה, האירוע עם חיזבאללה הוא חמור מאוד, אבל אני רוצה לומר לכם, ולא יודע אם קראתם היום גם מה שכתבתי, נדמה לי...
מישהו מפספס אותך בידיעות אחרונות, יוסי?
אז, אופיר, אני חושב שנגעתם בסוגיה של השוויון בנטל וחוק הגיוס, בעיניי זה אירוע אסטרטגי יותר מאשר אנחנו רואים היום בצפון. הרבה יותר. תראו, צהל נמצא עכשיו במשבר כוח האדם החמור ביותר שאני מכיר. יש לנו, את דיברת קודם כל על חוסרים של הצבא, אנחנו עם למעלה מ-600 חללים, עם אלפי פצועים, ותוסיפו בבקשה למספר שצהל מדבר עליו, על 3,000 פצועים, מי כמוכם יודעים כמה פוסט טראומה יש. חסרים לנו, אתם יודעים מה, במינימום 7,000 חיילים כבר עכשיו. זה רק לגבי החיילי חובה. אנחנו עם משבר במערך המילואים. אתם רואים הכל במערך המילואים, אנשים כבר עושים 120 ימים, ימי מילואים כבר לא מתייצבים כפי שהתייצבו ערב המלחמה.
כי נשבר לאנשים כבר, כמה רוצים שיהיו כל החיים במילואים?
כי קשה בבית, כי קשה עם האישה,
כי המדינה גם לא עוזרת להם, המדינה מפקירה אותם.
שנייה, אני אסיים שנייה את הסקירה של שנייה. הדבר השלישי זה אנשי הקבע. אני לפני שבועיים פרסמתי סקר מאוד מאוד מטריד, על ירידה במוטיבציה של אנשי הקבע להישאר בשירות גם תוך כדי הלחימה. בדרך כלל בזמן מלחמה מוטיבציה אצל הקצינים היא תמיד בעלייה. גם להם קשה, יש קצינים, מפ"ים, מג"דים, מח"טים, ולא רק הם, גם קציני לוגיסטיקה, שמ-7 באוקטובר הם ממפוד עליהם. אם זה בעזה ואם זה בצפון, בקושי יוצאים הביתה, אבל אנחנו לא מדברים לא עליהם, ולא על הנשים שלהם, ולא על הילדים שלהם. ולכן בעיניי, מה שנעשה השבוע, זה כבר מעבר לחוצפה. אני אומר לכם, זו אזהרה אסטרטגית. תראו, הממשלה הזאת לא הקשיבה לאזהרה אסטרטגית שהייתה ערב המלחמה. נכון, האזהרה אסטרטגית לא דיברה על חמאס בעזה, אלא דיברה על חיזבאללה בצפון ועל איראן, אבל גם על חיזבאללה בצפון הם לא הקשיבו. ואני אומר לכם, מה שקורה היום בצבא, בהיבטים של כוח אדם, הוא ממש התראה אסטרטגית. סופר חמורה. אנחנו לא נוכל להמשיך ככה. לא יהיה מי שימלא את השורות. יש לנו, לא יודעים אתם יודעים, כבר 2 מחזורים של שירות קרבי שנמצאים עכשיו בהערכת שירות. זאת אומרת, הם בצו 8. ילדים אני קורא להם, שהם היו צריכים להשתחרר בנובמבר, אוקיי, בגיוס נובמבר, הם עד עכשיו בצו 8. כאלה שאמורים להשתחרר במרץ האחרון, הם ממשיכים בצו 8. זה בלתי נתפס.
ומנגד גם מקצרים קורסים, אז שולחים אותם לשדה הקרב שהם לא מוכנים.
ברור, מהטירונות, ישר למלחמה המסכנים שלי.
הם לא מוכנים בכלל. זה הפקרות, המדינה הזאת מפקירה את כולם.
אני אגיד לכם את דעתי, אני חושב שפה, אומרים שלנתניהו יש חושים פוליטיים והוא מבין את החברה, וגם סמוטריץ' ובן גביר, אני אומר לכם, שהם גם לא מבינים מה קורה בבייס שלהם של הציונות הדתית. אני כתבתי, פשוט פניתי לחבריי בציונות הדתית, אלה שבאמת משלמים את המחיר היקר ביותר באחוזים בנפגעים. אין מה לעשות, אנחנו רואים את זה. ואני אומר להם, תראו מה עשו נבחרי הציבור שלכם, סמוטריץ' ובן גביר. אתם שנושאים בנטל, הם לא מבינים אפילו מה קורה בקרב המשרתים מהציונות הדתית. גם להם נשבר, גם הם לא מוכנים לשאת בנטל לבד. ולכן חייבת להיות כאן רפורמה, והרפורמה הזו אומרת, קודם כל, להגדיל את מספר החיילים החרדים, אבל לא לסיים את הסיפור בחיילים חרדים. יש לנו חיילים, ולא מעט, שהוציאו פטורים נפשיים בסיתונאות. אם את יודעת את זה היטב, אופירה, איך קונים חוות דעת? מעורכי דין, ואת זוכרת לפני המלחמה את העורכי דין שעברה באולפנים וסיפרה
נכון, מה, כמה קל להוציא פטור, נכון.
והיא סיפרה את זה, אז יש מה לעשות כאן ויש מה לעשות עם הבנות הדתיות שהולכות לשירות לאומי ולא מתגייסות ומוציאות פטורים כאלה ואחרים של הצהרת דת, ויש מה לעשות עוד עם המון המון דברים תוך כדי להאריך את השירות שלה
אז תגיד, יוסי, אני שומעת אותך ואני שואלת, איפה ראש הממשלה? איפה שר הביטחון? מה יכול לעשות מסכן הרמטכ"ל שרק מכסחים לו את הצורה בכל קבינט?
תקשיבי לי טוב, אני במקום הרמטכ"ל, מאחר ואין לו כבר מה להפסיד. אגב, אסור להגן על הרמטכ"ל כי הרמטכ"ל קשן.
אבל עדיין הוא נלחם, הוא נכשל כישלון חרוץ בשבעה באוקטובר, אבל הוא נלחם מאז, יוסי.
יוסי, הרמטכ"ל עדיין בתפקיד. כל הסיכול הזה שאתם עושים לרמטכ"ל שהוא עדיין בתפקיד,
זה סיכול.
הוא בתפקיד, הוא עדיין בתפקיד. לא ראיתי את כל החכמים הגדולים פה.
לא ראיתי את ראש הממשלה לוקח אחריות, יוסי.
חברים, אל תתפסו פוזיציה כמו שאלה תופסים פוזיציה עם ביבי.
אתה תפסת פוזיציה, יוסי.
הרמטכ"ל כשל בשבעה בחודש.
הוא כשל, בסדר, כולם כשלו.
אז רגע, אבל אתה במקומו, מה אתה עושה עכשיו בסיטואציה שנוצרה? הרמטכ"ל
כשל בניהול המלחמה. ברגע שהרמטכ"ל יכול למנות מטכ"ל, והוא ממנה מטכ"ל ואסור לו, זה לא מוסרי שהוא ימנה את הקצינים, לא מוסרי, הוא צריך לעזוב יחד איתם, ובאותו רגע, אם אפשר להחליף מטכ"ל ורמטכ"ל, להכריז על בחירות.
קודם שראש הממשלה שלך יעזוב, וקודם כל השרים הכושלים האלה שיעזבו.
גידי, זה לא אומר זה או זה, זה שניהם ביחד. לא, אל תגן לי על רמטכ"ל.
יוסי, אתה יודע למה אני, יוסי.
כמו הביביסטים. לא, אל תתפוס פוזיציה, זה צריך ללכת.
יוסי, כל עוד הרמטכ"ל, אתה יודע, זה הכי קל היה לו לעזוב, לקום וללכת, הכי קל, הוא לקח אחריות, רגע, שנייה, בניגוד לראש הממשלה שלך, וכל הנבחרי ציבור, הוא לקח אחריות, הודיע שהוא אשם.
מה זה לקחת אחריות אם אתה לא מתפטר, גידי?
כי הכי קל לא היה לקחת בסיטואציה הכי קשה של מדינת ישראל, לנטוש, כולם היו לוטשים, אז מה?
גידי,
זה הכי קל.
גידי, זה לא הכי קל, תקשיב לי טוב.
הכי קל.
הצבא במצב, אתה אפילו לא מבין את המצב.
אני מבין את המצב.
אז תן לי להקליא משפט. אני מבין, אתה יודע. גידי, תן לי, אני 5 דקות, ותגיד את דעתך, אני לא אפריע לך שעתיים.
בבקשה.
הצבא במשבר אמון, הוא לא יכול לראות, קצינים לא יכולים לראות, להסתכל למעלה ולראות אותו, שהוא נכשל, והוא ממנה את זה ולא אחר. אתה מבין?
זה אנשים שרוצים את התפקיד. יש פה אנשים שרוצים תפקידים, אז הם חותרים כי לא נתנו להם.
זה לא רלוונטי, אתה הולך
לפה לפוזיציה
כמו אחרוני הביביסטים.
יוסי, אני לא תופס פוזיציה, אני לא עושה קו. בינתיים אתה הובלת את הקו להוריד את הראש לרמטכ"ל.
אני אומר את דעתי, דעתי זה וזה.
בסדר, אז אני חושב שאתה טועה בזה, אנחנו לא מסכימים.
אבל אני אומר, רמטכ"ל, בגלל גודל המשבר עכשיו, צריך היה לעמוד מול הממשלה, גם ככה אין לו מה להפסיד, לעמוד היום מול הציבור, מול המצלמה, ולהסביר להם את גודל המשבר בכוח אדם, הרי אין לו מה להפסיד, נכון? אין לו מה להפסיד, תגיד מה המשמעות של ההחלטה של הממשלה הזאת. תסביר לציבור, לא יוסי יהושע אמור להסביר את זה. אתה עם המדים שלך כרב אלוף, תסביר מה המשמעות של החיילים שחסרים. ואיפה אני אביא ארבעה, עד היום, תקשיבו, בואו נפרק את זה. עד היום באוגדת אז היו ארבעה גדודים ערב המלחמה. כדי להחזיר את תושבי בארי, אני צריך שמונה גדודים שיהיו שם. מאיפה אני מביא אותם? היום בעזה, בגבול הצפון, ערב המלחמה, היו חמישה גדודים. כדי להחזיר את תושבי מטולה וזרית, אני צריך עשרה גדודים. מאיפה אני מביא אותם? חבר'ה, מאיפה אני מביא אותם?
אז מה עושים? תן לי שורת רגע, גידי.
איפה כולם היו לפני המלחמה?
תן לי שורת תחתונה. מה עושים עכשיו? אנחנו כבר באין כניסה.
אנחנו לא... תראו, כל עוד האמריקה, תראו, לא להתבלבל, אנשים רצים מלחמה וזה. תראו, מול לבנון יש מנופים. וזה המנופים עם האוכלוסייה במדינת לבנון. צריך לדעת להשתמש. חיזבאללה לא ערוץ שם כמו שנדמה לנו. אפשר לעשות את זה באמצעות לוחמה פסיכולוגית, באמצעות קרוזים, באמצעות תקשורת, באמצעות לחץ של מטוסים, המון דברים שמפעילים לחץ. נסראללה יש עליו מנוף, וזה המנוף העיקרי, וזה מדינת לבנון. ותשימו לב לקולות שיוצאים משם. גם עליו יש לחץ אדיר.
יש עליו לחץ, אבל לא...
הוא היה רץ למלחמה.
כן, אבל... יוסי, הוא בינתיים הוא שולט בצפון שם, שהוא מחליט, הוא מעלה...
לא אמרתי, אני הצעתי דרכי פעולה, זה שהוא... אתה לא צריך אותי בשביל להגיד שהוא שולט. אנחנו רואים הכל.
נכון, אז אתה יודע, אז
הכי כך. יש מנופים, אבל אני מציע מנופים. אחד המנופים החשובים זה האוכלוסייה בלבנון. לדעת להשתמש, לדעת להפעיל עליה לחץ, לדעת קהל. זה משפיע על חיזבאללה. הציבור, בעיקר הנוצרי, לא מוכן לקבל מלחמה בלבנון כשהוא ישלם את המחיר, בגלל השיעים. ולכן, אנחנו לא עשינו מספיק. שתיים, צריך להסביר לאמריקאים. האמריקאים, נכון לעכשיו, נותנים לנו את מה שנקרא don't. הם לא מאשרים לנו להיכנס למלחמה בלבנון. וכל עוד האמריקאים לא מאשרים לנו, ואנחנו מבינים שבלי אמריקה זו מלחמה אדירה, אנחנו דיברנו, אופירה שמעת אותי 200 פעם מדבר על חיזבאללה, שזה האיום.
נכון.
יוסי, גם ביבי, גם ראש
הממשלה... תמיד אמרת, האיום הגדול נמצא בצפון.
יוסי, אבל ראש הממשלה גם יודע שהעורף פה הופקר ולא הוכן למלחמה, ואנחנו לא מוכנים למלחמה. אנחנו רואים שהצפון לא מצליח.
מה זה, מה זה הוא יודע? הוא אחראי.
הוא אחראי, נכון, לכל ההפקרות הזאת, נכון? אז הוא לא ממהר, אז הוא לא ממהר בינתיים להיכנס למלחמה, כי הוא יודע מה יהיה פה.
יותר פסימית מפסימית אחרי השיחה.
פסימית, העיקר להבין את הסיטואציה.
זאת הסיטואציה, אבל תגיד, לסיום, יוסי, מתי אתה רואה בעצם עליית מדרגה בצפון מכיוון צהל, לא מכיוון חיזבאללה?
תראה, אני לא יודע, כי שני הצדדים לא רוצים להיגרר למלחמה כוללת.
כן, זה נראה, זה נראה ככה.
אנחנו היינו עושים את זה מזמן, היו לנו הזדמנויות, את זוכרת את ההצעה של לפי פרסומים פרסי הגלנט, ו... והם היו יכולים לעשות את זה אם הם היו רוצים, וגם הם לא עשו את זה. זאת אומרת, שני הצדדים במה שנקרא דינמיקה של הסלמה, כאשר כל זה קשור, קשר ישיר להפסקת האש בדרום, וסינואר, סינואר לא רוצה הסכם.
ברור, למה?
אוקיי.
תודה רבה, יוסי. שגלנט יחיז גם ההכרזות קצת.
רגע, רק נגיד תודה רבה, יוסי, יש לו ידיעות אחרונות, וויינט, תודה. היינו חייבים לתת לכם תמונת מצב על הצפון, אבל אנחנו בתוכנית הספורט של ישראל בשיתופן לצידי באולפן. גידי ליפקין, עורך הראשי של וואן, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, באתר של הרדיו, באפליקציה של הרדיו, עורך ומפיק אור ברק, והטכנאי שלנו יוני קחתה, והערב, גבירותיי ורבותיי, בתשע. וואו, מה הולך להיות משחק. בדרבי של תל אביב. אנחנו כמובן רוצים לדבר על הדרבי הזה. שלום וערב טוב לך, שרון אברהם, ממאמן עירוני קריית אתא לקראת גמר הפלייאוף. שלום.
ערב טוב, אהלן.
צריך לומר, הקבוצה שכמעט פילה לגמר. כמה אתה אוכל את הכבד בכפית שלו אתה הערב בתשע?
שמי, כבר יש יום, היה יומיים שלושה להקל, אבל אין ספק שהיינו מאוד מאוד קרובים, ופחות יש לנו דרבי.
לגמרי. טוב, אבל זה לא משהו שאתה מסתפק בו, זה משהו שאתה רק צופה בו.
כן, כן.
הוא שחט את הלימון של הקבוצה שלו, אופירה.
כן, עד הסוף. שרון, מה ששלך שלך.
מה עשו אופירה, אני אומר לך, פשוט עונה גדולה וכל הכבוד לקבוצה שלו.
שרון, כל הכבוד לך ולקבוצה. תגיד, לפי דעתך, כמי שהיה שם רגל אחת בפנים, מי מגיעה יותר מוכנה, הפועל או מכבי?
תראו, מכבי הפייבוריטית, זה ברור. הפועל תל אביב נגדנו הייתה פייבוריטית, ועל הקשה עם זה בשני משחקים הראשונים, הרבה יותר קל לבוא שהלחץ פחות עליך. אני חושב שהמשחק האחרון והפציעה של הפציעה שנתנה לבר תימור בעצם את הבמה, יכול להיות שבדיעבד של הולנד, אני חושב שיכול להיות שבדיעבד זה משהו שיעשה טוב להפועל תל אביב, כי הם פתאום משחקים בהרכב של שלושה יוצרים, ויכולים לעשות באות למכבי. אז הפועל תל אביב מגיע נגדנו באמת משחק שלישי, עשו מפגן שלשות, אם הם יקלו ככה, אז יהיה מאוד מעניין.
רגע, אבל גם אתה ניצחת את המשחק הראשון, ואז הפסדת את השניים האחרים.
נכון, נכון.
אז הניצחון הראשון מלחיץ?
המשחק הראשון, שאתה מגיע לשחק בבית של מי שפייבוריטית, אנחנו שחקנו בתל אביב, והפועל תל אביב היום באים ליד בניהו, היא בפירוש הלחץ על מכבי. אבל אני עדיין חושב שמכבי יותר איכותית, בואי נגיד שיפה.
אני חייבת לומר לך שאני הייתי בדרבי של תל אביב לפני כחודש, גידי, אתה יודע, ותשמע, הפועל נתנה פייט מחצית ראשונה, אני לא ראיתי את מכבי מתאוששת במחצית השנה, והתאוששה רק ברבע האחרון. הפועל חתיכת קבוצה, אני לא הייתי מגדירה בדרבי כזה את מכבי פייבוריטית. למה אתה הולך על זה עד הסוף מתחילת התשובות? בגלל שמכבי זה שם, או סגל על הפרקט הם טובים יותר?
תראה, אנחנו עם קליות אנשים קצת יותר טובות במשחק השני, יכול שהיינו באמת היום בגמר, אבל אני חושב שמכבי יותר איכותית, אבל אני חושב שבדרבי, במשחק הזה, לחץ, שני הצמידים בלחץ, יכול יהיה מאוד מעניין.
אופיר, אני מסכים איתו אגב, שמכבי מגיעה פייבוריטית, כי על הנייר היא קבוצה יותר טובה. היא גם עברה יותר דברים, סגל יותר מגובש, אבל אתה דרבי, כמו שאמרנו, דרבי זה דרבי, אבל שרון, מעניין אותי, אתה הרי ידעת להתמודד עם שתי הקבוצות היטב העונה. מי יותר פגיעה? מי אפשר למצוא בה יותר דברים שהמאמן בקבוצה השנייה יכין לה מלכודות, ינצל את זה?
אני חושב שאם שתי הקבוצות בסים, מכבי תל אביב יותר טובה. זאת אומרת, יותר קשה לפגוע בה. יש לה מבחינת גבוהים גם את מיבו, גם את ריברו וגם את סורקין, שזה שלושה גבוהים מעולים, ואנחנו רואים את מכבי תל אביב הולכים יותר ויותר פנימה. יש לה שחקנים יותר איכותיים, אבל עוד פעם, הפועל תל אביב, תומר גינת, ברטימור, אנשים מנוסים, יכולים להגיע למעמד הזה לתת פייט. עדיין, אני מבחינתי חושב שמכבי פייבוריטית, אבל יהיה מעניין.
בוא תנתח את המאמנים. שאתה ידעת להתמודד איתם.
מאמנים, עודד בעיניי היום המאמן הכי טוב בארץ, הוא נתן עונה נהדרת עם כל הקשיים, מכבי תל אביב משחקים את הכדורסל שלו, עם כל הירידות שהיו, וגם אנחנו ניצחנו אותם ליד אליהו, אבל בעיניי מכבי תל אביב באמת, כמו שאמרתם, עברו הרבה דברים השנה, היו במעמדים גדולים.
גם אתה, כל קונת הכדורסל, אתה יודע, עברה הרבה מאוד. אם אנחנו מדברים על מאמנים, איפה נראה אותך בעונה הבאה אחרי ההצלחה הענקית העונה?
אני עכשיו באמת בכמה ימים של מחשבות ובדיקה של אפשרויות.
לאיפה הולכות המחשבות? יש הצעות?
חולון, אופירה.
המחשבות הולכות לכל ההצעות שיש. קריית אתא זה בית שאני שם המון המון שנים. יכול להיות שזה הזמן לעשות מעבר.
מצית את עצמך אולי בקריית אתא, לא? הגעת איתם לשיא של השיא, עשית עונה גדולה, עכשיו זה לא הזמן מבחינתך לעשות הקפיצה בחזרה לקבוצה יותר גדולה.
מגיע לך, שרון.
אז קודם כל תודה. כן, עשינו עונה שהיא באמת מאוד מאוד קשה לשחזיר אותה, ואני אחשוב כמה, ויקבל את ההחלטה הכי טובה, אני מקווה.
אוקיי, אז שיהיה בהצלחה. תן לי רק את התוצאה הערב, לפני שאנחנו נתפרד, ונעשה לך מזה אחר כך הקלטות לטלפון.
92-76.
וואו, וואו, אתה רואה את הפועל ב-20 יורדת, אוקיי, רשמנו.
לא,
שלא,
לא אמרתי למי.
כשאתה אומר מכבי פייבוריטית, אנחנו גם יודעים לעשות אחד ועוד אחד בדימונה. תודה. תרשמי
92-76, ביי לך.
רשמנו, תודה. שימו לב לזה, תחנת הדלק 10 יוצאת במבצע לכבוד היורו, מתדלקים ב-10 ומקבלים כדורגל במתנה, בתדלוק 100 ליטר עד גמר היורו דרך האפליקציה, עוצרים ב-10, מתדלקים חכם. פרסומות כבר חוזרים.
הספורט בחסות כדור במתנה ברשת תחנות הדלק והקמעונאות 10.
מי נותן?
10 נותן. תדלקו 100 ליטר עד גמר היורו וקבלו כדור רגל איכותי במתנה. עוצרים ב-10, מתדלקים חכם.
בכדורגל איכותי צופים לצד וודקה מנצחת. חורטיצה, הוודקה האוקראינית הנמכרת בעולם. רצית וודקה פרימיום אמיתית? רצית חורטיצה. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
זהו, כבר באמת קשה לי מדי.
הפסקת לעבוד עקב מצבך הרפואי? סיכוי טוב שמגיע לך כסף. פנה לזכותי, כוכבית 5520. זכותי!
זהירות אינו משפטי.
תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל.
6:29, כאמור, ליגה טווינר סל, המשחק הראשון בגמר, הערב ב-9, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב. אנחנו רוצים לדבר כמובן על הדרבי הזה, על הערכות המשטרה לקראת המשחק. שלום וערב טוב לך, פקד אדי סלוצקי, קמבץ משטרת שרת. שלום.
שלום, אופירה.
איך נערכים לכזה דרבי? אני בדרבי האחרון שהייתי, ראיתי את יועדי הפועל תל אביב יושבים שם ביציע למעלה עם רשתות, כל הזמן הלב שלי היה בפחד שמישהו עוד שנייה אף עם הרשת לכיוון הפרקט. איך אפשר להגן על כל האוהדים?
תראה, אנחנו מדברים על משחק בהיכל מינור השליחה. משטרת ישראל ערוכה בכוחות מתוגברים לקראת המשחק. אנחנו ערוכים בהבטחת באי המשחק, מניעת קטטות כמובן בין האוהדים, והכוונת התנועה. גם בתרום המשחק, גם במהלך המשחק וגם בסיום.
מה זאת אומרת, איך במהלך המשחק, תסביר לי? במהלך המשחק, האוהדים גם של מכבי וגם של הפועל עם שירים, עם טיפוף, עם טירוף, אבל הם נכנסים לפעמים לטירוף אקסטרה. אתם נמצאים בתוך ההיכל? אתם יכולים להרגיע?
ואני רוצה להצטרף לשאלה של אופירה. יש לא מעט אוהדי הפועל שקנו כרטיסים מאוהדי מכבי תל אביב הערב.
כדי להשתלב שם, בדיוק, לעשות בלגן.
היה שם שוק שחור, ונמכרו כרטיסים בהרבה מאוד כסף. אוהדי מכבי תל אביב, יש אוהדים שלא מעניין אותם משחקי הליגה, שהם רק קנו מנוי ליורוליג, והולך להיות לכם שמח. איך אתם באמת נערכים לסיטואציה כזו?
אז אני אענה בשמחה על שתי השאלות. לגבי השאלה הראשונה, מלבד משטרת ישראל, אנחנו גם, כמובן, יש לנו את המערך של ההבטחה האזרחית. שרוצים מענה בתוך האצטדיון בעצם, בתוך היציעים. ולגבי השאלה עם האוהדים, אנחנו מכירים את התופעה, שמענו עליה, אנחנו נדע לזהות אותם בכניסות, בדרכים שלנו.
מי שתזהו, לא תיתנו לו להיכנס ליציע של מכבי, נגיד אוהדי הפועל, לא תיתנו לו להיכנס?
כמובן, אנחנו יכולים גם לא להכניס אותם, וזה בעצם לאותו כרטיס. ואם אותו כרטיס, אם אותו אוהד, סליחה, שקנה את אותו כרטיס, אם הוא מקרב עודי הפועל תל אביב, והוא בא להיכנס לדוגמה ליציאה של מכבי תל אביב, אנחנו נדע כמובן לבטל את אותו כרטיס, ולשלוח אותו חזרה לדווקא הביתה, לפי חוק הספורט.
אני חייבת לשאול אותך, אתה יודע, הרי כל משחק כזה, חמזג, למחרת יוצאות הודעות, השתמשו בנו בכוח, המשטרה לא רחמה עלינו, איפה אתם עושים את הגבול בין להיות שוטר לבין להיות שוטר שמתפרע גם כי הוא גם לא יכול להחזיק יותר?
אין בסיס לטענות האלה. זאת אומרת, גם בשאר המקרים שקרו במשחקים קודמים, ידענו להביא את הציוד המבצעי הפנימי שלנו של משטרת ישראל, אבל אתה חייב לטעון אחרת, מה שנקרא, ממה שטענו האוהדים.
לא הבנת אותי. כאילו, אם אפשר כאילו לא לקרוא מדף את התשובות, דבר איתי רגע פשוט. איך אתה והשוטרים שלך יכולים לעשות את ההבדל בין לבוא ולהיות שוטר לבין גם אתה להתעצבן כמו אחרון האוהדים ואז הולכים שם מכות בין הצדדים?
משטרת ישראל פועלת לפי חוק. בסדר?
ברור.
לא פועל לפי גחמה אישית שלו, על איזה צד שהוא אוהד או צד שהוא לוקח. בסך הכל, אנחנו באים, מה שנקרא, במטרה אחת, באמת שכל האוהדים יגיעו לאירוע ספורט בשלום ויחזרו ממנו בשלום. אין לנו שום סיבה אחרת. השוטרים מבינים את המשימה, אנחנו ערוכים ופרוסים, כמו שאמרתי, באמת בכוחות רבים פה. כל גילוי אלימות שיהיה מצד מי מהאוהדים, מצד מי מהקהלים, או סיכון חלילה של חיי אדם, יענו באפס סובלנות.
אוקיי, אדי, תשמרו גם אתם על עצמכם, גם אתם עושים עבודה קשה. תודה רבה.
תודה רבה אופירה
וגידי,
ואנחנו מאחלים לכולנו
אירוע ספורט מהנצחית. הלוואי, זה מה שחשוב, תודה. לינוף גזית וואן, שלום.
אהלן חברים, ערב טוב.
מה הולך להיות הדרבי הערב הזה?
אז ככה, בהמשך לשיחה שלכם עכשיו, קודם כל בוא נאחל שנתעסק פה בשבוע הקרוב רק בכדורסל.
אמן.
אין סיכוי.
כן, גם אני חושבת שאין סיכוי, אבל בוא נאחל לפחות שהלוואי וזה יקרה ולא נתעסק בדברים שקרו מחוץ למגרש וביציעים, אלא נטו בכדורסל, כי אם אנחנו מתעסקים רק בכדורסל, זאת אמורה להיות הסדרה הכי טובה שיש לכדורסל הישראלי להציע. יריבות, קבוצות מאוד טובות, קבוצות שיכולות לבטל אחת השנייה, ותפוי פה באמת משחק מרתק. לדעתי זה הולך להיגמר בשלושה משחקים, יהיה משחקים מאוד מאוד צמודים, אני לא רואה את זה הולך לאיזשהו 2-0 או לאיזה משחק שקצת...
למה את חושבת שזה לא ייגמר ב-2?
למה אני חושבת שזה לא ייגמר ב-2? כי אני חושבת שהפועל מגיע אחרי מה שקרה בשנה שעברה, מזכיר, שנה שעברה מכבי מנצחת 2-1, משחק מספר 2, מכבי יכולה לסגור סיפור בדרייבין, הפועל מביסה את מכבי, עושה לה בית ספר לכדורסל. אני חושבת שהקבוצות האלה, ועם הלחץ, והישראלים של כל קבוצה, זה נכון שמכבי פייבוריטית, אבל בוא נגיד ככה, אם מכבי תנצח היום, אני לא רואה
סרט שהיא מנצחת. לא, אז אם מכבי סתם מנצחת היום, אז הפועל תל אביב תבוא מאוד מאוד לחוצה למשחק השני. וגם הפוך, אבל גם הפוך. אתה יודע, אז מה, השנה שעברה זה שנה שעברה. השנה זה קבוצות שונות. בוא נגיד ככה, קטש השתפר, אתה יודע, עשה לימוד, עקומת למידה מהעונה שעברה. אני לא חושב שיחזור לאותם טעויות. ואני חושב שמנטלית גם מי שתנצח הערב, תבוא קצת בצורה שונה למשחק השני.
אתה צודק, אבל קודם כל, הפועל תל אביב קבוצה השנה הרבה יותר טובה משנה שעברה, גם ברמת הניסיון וגם ברמת השחקנים. הושקע שם הרבה מאוד כסף, ומצד אחד הושקע הרבה מאוד כסף שחקנים טובים, מצד שני יש פה את אפקט הלחץ.
כן, אבל גם הפועל תל אביב יש לה פצועים, וגם מכבי תל אביב, את יודעת, יש לזה גם השפעה.
תראה, הם רשמו למשחק את אנגולה, שהוא עזר שלהם שהיה פצוע, אני לא יודעת כמה הם יכולו להשתמש בו. נזכיר למי שלא יודע, לא מכיר, אפשר לעשות שינוי אחד ברישום הזרים במהלך הסדרה. זאת אומרת, אם שחקן יצא לך במהלך הסדרה או לא קשיר, אתה בבעיה. מכבי תל אביב לא רושמת את בולדווין, כי לא סומכים על זה שאחרי חודש וחצי בלי כדורסל, הוא יכול לחזור מהר מאוד לעניינים ישר. אני יכולה להגיד לכם שאני, על דעתי, הוא כבר לא ישחק במכבי תל אביב. יש האומרים שאם מכבי תפסיק במשחק היום, כן ירשמו אותו למשחק השני, לא יודעת כמה זה באמת אמור לקרות. אבל הפועל תל אביב, אמרתי, הם רושמים את אנגולה, הוא לא כל כך קשיר, לא שיחק בשלושה שבועות האחרונים, פלוס מינוס. קבוצה עם, כן, הרבה יותר טובה ממה שהייתה בשנה שעברה, ואני לא חושבת שזה ילך לשלושה משחקים. אתה באמת חושב, גידי, שמכבי תל אביב תוכל לקחת אליפות בדרייבין אם היא מנצחת היום?
אני חושב, למה? את אומרת שלא ידעו? היא התפוצצת
מתה עלייך לי.
לא רואה מצב כזה, תצטרכו לעלות עוד בפקד מהמשטרה שידבר איתכם
עליו. לי, את גדולה. תודה רבה לך, לינוב גזית.
תודה, חברים.
תודה. קצת מוזיקה אפשר, אור ברק?
תוכנית הספורט של ישראל
6.45, הדרבי התל אביבי, גבירותיי ורבותיי, אנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב לדובי פיק, אלן דובי, שנים לא דיברנו. בסדר, דובי פיק לשעבר וואן, והיום סוכן השחקנים וגם הסוכן של המאמן של הפועל תל אביב, מה נשמע דובי?
מצוין.
תן לי את התוצאה מהסוף, תן לי את התוצאה.
תוצאה מהסוף. אני חושב שמכבי תנצח הערב ותשמור על הביתיות.
אז כאילו אתה סיימת את מערכת היחסים שלך עם המאמן.
לא, רגע, בלי סיים משפט.
בבקשה. אני מקווה
שזה ישלים את הקאמבק וינצח בסדרה בסוף.
אז אתה רואה את הפועל תל אביב מנצחת בסדרה, כימה?
כימה, כי אני חושב שהתלות של מכבי תל אביב בווייד בולדווין היא כל כך גדולה, כשהם קמים בבוקר לצערי, ולצערם, הם לא יודעים באיזה צד של המיטה קם לורנזו בראון. האם זה בצד של הגמר גביע נגד הפועל ירושלים, או בצד של המשחק השני נגד ירושלים בסדרה שהביא אותם לגמר.
אבל ראינו דובי ערב טוב שמול ירושלים, הם הסתדרו מצוין בלעדיו, וללא בעיות. אתה יודע.
אבל אני חושב שמכבי, קודם כל אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל הם גם היו משחקים שהם לא הסתדרו בלעדיו, כמו בגמר גביע, וזה לא קרה כל כך
נשמע. כן, בסדר, גמר גביע, אני חושב שהיה שם טעויות של מכבי, שנתנו להם לעשות את הקאמבק, הרי כבר מכבי, אתה יודע, מכבי גם היו עייפים עוד מכל הלחץ של אירופה, אבל עכשיו אנחנו לא, אין לחץ על מכבי תל אביב, ועלה גם יותר ימים לנוח, אני אומר מבחינת לחץ, יש לחץ, אתה יודע, להגיע לסגיות, אבל לחץ של הימים, של אירופה, כל הטיסות האלו, כבר מאחורי, ומכבי אני חושב כבר למדה להסתדר בלעדיו. כבר מבינים שהוא כנראה סיים את העונה.
נכון, יש גם משהו במה שאתה אומר מבחינת הלחץ, ולדעתי מה שלמכבי ייקח כמה דקות להיכנס למשחק, כי היה להם יותר ימים מנוחה לעומת הפועל תל אביב שנגררה לשלושה משחקים מול קריית אתא.
אבל יכול להיות גם בעיפות פה, לא? גם, אתה יודע, מכבי מגיעים יותר טריים, אז אתה יודע, זה לצד הזה ולצד הזה, כי מבחינת לכל הפועל תל אביב היא יותר חמים אולי, אבל מכבי תל אביב מבחינה הזאת היא יותר פרשים.
אני לא יודע כמה ניבו ברמת הפרשיות, מתבססים עליו מאוד בצבע, שהוא לא נמצא, אז רומן סורקין משחק ברמה שקבוצות NBA רוצות אותו.
נותן עונה ענקית הוא נותן.
יפה, אבל עכשיו שניבו חוזר, אז אם רומן סורקין לוקח צעד אחורה, וניבו שהיה בחוץ כמה ימים, זה שחקן שכולו מתבסס על אתלטיות ואקספוסיביות, וכשאתה לא בקצב של משחק, לוקח לך זמן להיכנס לעניינים, אם הפועל תל אביב רוצה לגנוב משחק, זה היום. מצד שני, גם אצלה יש כמה פציעות, כן, אנגולה חוזר, אחרי שהוא גם נהדר מכמה משחקים. יש פה עניין שהפועל תל אביב עם שלושה זרים גארדים, אוקיי? הם ישחקו עם אספורד, אנגולה ואניס. מכבי יותר חזקה בצבע, סורקין, ניבו, זרו, אוקיי? ג'קול לצורך העניין, על זה יקום את כל המשחק. איפה תהיה הדומיננטיות ושל מי? בצבע? או באחוזים מחוץ
לקשת
של
הפועל
תל אביב.
מבחינת הסגלים גם, אני חושב שהסגל של מכבי הוא יותר ארוך, יותר רוטציה שקאטה שיכול לתת, ולמדנו שקאטה שיודע למד להשתמש ברוטציה שלו. אם פעם אחת החסרונות של קאטה שהיו שהוא הלך עם סגל קצר שהשתמש בו במשחק, אנחנו רואים בשנה האחרונה שקאטה שיותר במשחקים משתמש ביותר שחקנים ומרחיב את היריעה מבחינה הזאת.
נכון, אני חושב שכל מאמן רוצה לשתף כמה שיותר שחקנים ויותר פרצופים שמחים ומחייכים על הספסל, אבל במשחקים כאלה, לרוב, אני יכול להגיד לך שהרוטציה מתקצרת.
לגמרי, תגיד דובי, כסוכן שחקנים, אני חייבת לשאול אותך בטח בתקופת המלחמה הזאת, איך הליגה בכדורסל תראה בעונה הבאה מבחינת זרים? הרי רשמית האום הכניסה את ישראל לרשימה שחורה. כמה זה יעשה בכלל חשק לשחקנים זרים לבוא לפה?
אני קודם כל זו שלום מצוינת, אופירה, ואני יכול להגיד לך מהשחקנים הזרים שלי, זו שאלה שכרגע אין להם תשובה, ואם הם צריכים לקבל החלטה היום, אז ככל הנראה זה יהיה לא לחזור לישראל, והרבה מהזרים האלה הם כאלה שמשחקים בקבוצה שמשחקת בשתי מסגרות, במכבי, חולון, ירושלים, הפועל תל אביב, לצורך העניין שנה הבאה לא מארחות בארץ את המשחקים. אז הזר אומר, גם אין לי אווירה ביתית, גם אני לא עושה בבית, גם המשפחה שלי בחול כל הזמן, אז בוא אני אמצא קבוצה שאני יכול לשחק שתי מסגרות, אבל לפחות תהיה לי גם ביתיות. אני לא מזיז את המשפחה כל הזמן. שקט נפשי, זה מאוד משפיע, עד מאוד, וזה גורם לקבוצות, א', או לשלם יותר, על שחקנים שהם לאו דווקא מצדיקים שכר שכזה, שהם יקבלו, או לחילופין, להביא שחקנים שהם לאו דווקא ברמה הנדרשת, והרמה יורדת. כי אתה, בסוף אתה יכול לקבל את מי שמוכן לבוא לפה, וזה לאו דווקא כאלה שהם ברמה הנדרשת, אלא יותר שמחפשים לעשות קפיצת מדרגה, להגיע לשוק של ישראל שהוא מאוד מבוקש ברמת המחיה וה... קצב המאוד קליל של האימונים, שלא עושים שתיים ביום.
אז תגיד, בסוף זה יהיה לפי דעתך מי אמיץ לבוא לפה, או שהכסף ידבר?
תראי, ראינו את ג'יימס פלדין, לצורך העניין, ששחק בהפועל ירושלים ובפנתנייקוס, בכוכב האדום בלגרד, מעביר פה כמעט עונה שלמה בגליל עליון. אוקיי? הוא מספר שהם היו בכיפת ברזל, שמיירטת טילים בצפון, שוכנת מחוץ לאולם בכפר בלום. כן. זאת אומרת, הם שומעים כל פעם. והוא השלים פה עונה שלמה שזו תעודת כבוד לשחקן, שהוא לא שלי אגב, אבל הוא בן אדם מדהים, והוא שגריר מדהים של מדינת ישראל, וגם לקבוצה. אז בסוף יהיה פה, תעינה של הכירות. מי מכיר, מי היה פה, מי חווה. אלה השחקנים שירצו לחזור לפה יותר. מי שלא מכיר, אין ספק שתצטרך לשלם הרבה יותר כדי להביא.
דובי, מה קורה עם המאמן שלך לקראת העונה הבאה?
שאלה טובה, יש עניין, יש הצעות רשמיות.
מהארץ?
מהארץ.
הוא נשאר בפועל תל אביב?
אני היום לא יכול להגיד לך שכן, אבל אני גם לא יכול להגיד לך שלא.
הם מינו גם מנהל מקצועי שמכיר אותו היטב.
שמכיר אותו, שהחתים אותו, שהיה ג'י-אם שלו באי קטונה לפני שהוא עשה את סבב היורוליג, ו... כן, חד משמעית זה העלה את הסיכויים של דדס להישאר בהפועל תל אביב. הפועל תל אביב צריכה לקבל החלטה אם הם הולכים על החתמה של מאמן על בסיס התוצאה, שככה מתנהלת הספורט הישראלי, או על בסיס הדרך.
תגיד דובי לסיום, איפה כיף יותר? בוואן או להיות סוכן שחקנים?
להיות סוכן שחקנים איתך, אופיר, זה הכי כיף.
איזה חמוד. דובי פיק, תודה רבה לך. שמור על עצמך, היה ממש כיף לדבר איתך. תודה.
תודה, ביי חברים, ביי.
יש לנו זמן לעוד שיר שיוצאים לפרסומות חדשות ושווים. אריק איינשטיין.
אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. כמתאבד שקופץ ממגדל. כמו אסטרונאוט אבוד בחלל. אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. קוסם ששולף שפן, כמו מלצר שעורך שולחן. אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. מאבד את שיווי המשקל, מאבד את עצמי ובכלל. אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. אני למטה למעלה, איך בגללך כלום לא הולך. בגללך לילה לא לילה, איך בגללך אני למטה למעלה, איך בגללך.
הספורט בחסות.
מבוגרים רבים סובלים מבעיות רפואיות ואינם יודעים שהם זכאים להרבה כסף. פנו לזכותי, כוכבית 5520.
תוכנית הספורט של ישראל.
תוכנית הספורט המואזנת ביותר.
מחצית וחוזרים.
הספורט של ישראל. ועכשיו, אופירה סייק וגידי ליפקין.
ערב טוב לכם, אנחנו שווים לשעה השנייה, 7:04, תוכנית הספורט של ישראל בשיתוף וואן, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, באתר של הרדיו, באפליקציה של הרדיו, אתם מוזמנים להזין לנו מכל מקום בארץ ובעולם, אורך המפיק אור ברק והטכנאי שלנו יוני קחת, ואנחנו כמובן כפחות משעתיים משרקת הפתיחה בדרבי התל אביבי, ואני רוצה לומר שלום וערב טוב לאפי בירנבוים, אהלן אפי.
ערב טוב.
יום הולדת שמח לפני יומיים.
אמת.
שנגלה בן כמה או לא?
תודה רבה.
איזה מותק אתה. אז אני קודם כל מאחלת לך יום הולדת 70. הרבה בריאות. שכל מה שלבך מבקש לו יהי, ושתהיה רק בריא, עם כל היתר נסתדר.
אמן.
מה נשמע אפי?
שבח לאל.
מה עם הדרבי הערב? איך אתה רואה אותו מתפתח? תן לי את הרבע הראשון.
אופירה, אנחנו מתעסקים בדברים שונים לגמרי.
דבר אליי.
ואני חושב, משחק מצחיק, הנהלת הפועל תל אביב והנהלת הפועל ירושלים לא גורמים למכבי תל אביב שהידיים שלהם ירדו. רק לפני 4 ימים פורסם, לפני החג, שלמכבי תל אביב יש חוזה עם היורוליג עד 2040.
נכון.
אני מברך את עצמי שאני אזכה להגיע לסוף החוזה.
אופה, רגע, רגע, רגע. בוא תרמוז. מה אתה רוצה לומר? שזה לא משנה מה תהיה התוצאה?
אז אנחנו פה, זה ברור. ומה זה עושה? זה גורם לזה שלמכבי לא רועדות הידיים.
נכון.
ואז אני שומע גם כל מיני, שמעתי את בר תימור מהפועל תל אביב שאומר, בשביל הכדורסל חבל שאין סדרה של חמישה משחקים. הוא לא צריך לדאוג לכדורסל, הוא צריך לדאוג שהפועל תל אביב, הקבוצה שלו, תנצח את המשחק. ואחת הסיבות שזה מאוד מאוד קשה, זה בגלל שמכבי תל אביב ראינו נגד הפועל ירושלים, שהיא קבוצה פחות טובה, בגמר גביע, משחק אחד, הרכז של מכבי לא הופיע, ומפילו את הגביע. עכשיו אנחנו גם למדים שמכבי לא כל כך חוששים, גם אם יפסידו את העדיפות, כי לפני שנה הם גם לא עלו לפיינל פור, וגם השנה הם לא עלו לפיינל פור, השנה הם כבר הפסידו את הגביע, ולפני שבוע הם החתימו את המאמן לשנתיים, כלומר כל מה שמעניין אותם זה היורוליג, ושם הם נמצאים עם מי ינחו.
כן, אבל מצד שני, אם שומע אותך עכשיו שמעון מזרחי אפי, הוא אומר, על מה אתה מדבר? אנחנו, אם אנחנו לא לוקחים אליפות וגביע ויורוליג, אין לנו אוויר. אתה יודע שהם הולכים על כל התארים.
אפי, אתה קודם כל מזל טוב ורק בריאות ובריאות. אתה יודע שמכבי, היית במכבי, אפי, היית במכבי. אתה יודע מה זה אליפות בשבילהם במכבי?
קודם כל, בדיוק אני בא לתקן אתכם, ואל תתקן אותי. אני כשהייתי במכבי, עוד זה היה בזמן שביורוליג, בתחילה של היורוליג, של הליגה, היה מצב שבשביל לעלות שלב ביורוליג, זה היה מצב שאפשר להפסיד מיליונים אם לא עולים, ובשביל זה, למרות שלא הפסדתי אפילו משחק אחד ביד אליהו, הם כל כך דאגו שהם החליפו את פיני ג'מסון שהיה בחוץ, ופיני יש לו הרבה זכויות, ומגיע לו, והם אמרו על הסייף סייד שנהיה, נחתים את פיני, כי אנחנו צריכים לעלות שלב. אז כמו שאמרתי, כבר הרבה מאוד שנים, הם לא סופרים את להוכחה, את יודע מה, אני אענה לכם את בקצרה. אם הם כל כך אוהדים, איך הם החתימו מאמן שבפוטנציאל עוד מעט, הם לא יהיה להם לא גביע, לא אירופה, ויכול להיות לא...
אפי, אני חושב שקטש, עם כל המשחקים שעברו השנה לשחק בחוץ, ועם כל הטיסות האלה וכל מה שקרה, נהיה את הסגל מכבי תל אביב מצוין, עשה עונה יוצאת מן הכלל.
מי אמר שלא?
אז אני חושב שמכבי תל אביב... רגע, לא נכון, אני חושב שמכבי תל אביב, בשביל השקט...
אבל אני לא דיברתי על מכבי, אתה מדבר על מכבי.
אני חושב שמכבי עשו נכון שהחתימו את קטש.
אני דיברתי על ההנהלות של הפועל ירושלים, ועל ההנהלות, על ההנהלה של הפועל ירושלים והפועל תל אביב.
מה אתה מצפה שהם יעשו?
הם יכולים לעשות הרבה מאוד מאוד.
מה? כמו?
אני לא אגיד להם את זה פה.
למה? תן לנו, תשפף לנו.
למה לא? אנחנו רוצים, בשביל מה אלינו? רק לחגוג לך.
במילה אחת, הם גם תמימים וגם לא מכירים את הענף ולא מכירים את הפוליטיקה של הענף.
וואי, וואי, וואי. תגיד, כל התובנות האלה הם מגיל 70 או לפני כמה שנים?
מה פתאום? מה שייך לגיל? זה שייך לזה... או שאתה יודע ומכיר את הענף, או שאתה לא מכיר את הענף. בואי נגיד, את יודעת מה, מכבי הפסידו את האליפות, מה קורה אופירה? הם חתומים עד 2040. איפה ישחקו הפועל תל אביב, איפה ישחקו הפועל ירושלים, ואיפה צחק מכבי תל אביב?
זה רק דרך היורוקאפ הם יכולים.
מי אמר לך?
מה, אם הם יסקו ביורוקאפ?
מה אתה סתם קובע? זה קונספציות של פעם. אתה מכיר קונספציות?
למה של פעם?
כי הם יכולים לעשות הרבה מאוד דברים.
תגיד לי, היורוליג זה ידוע?
ובעקבות זאת, שמכבי תל אביב, וגם הם הצטרפו אליהם בלי לשים לב, מכבי לא אשמים בכלום, מכבי פועלים לטובתם כל הזמן. הם בסדר גמור, אפילו עמי ביטון, המנהל הצעיר, ששאלו אותו, אתם מתנהלים, איך הוא אמר, שאלו אותו אם הם מתנהלים לפעמים בכוחניות, אמר כן.
אבל אפי, היורוליג זה ידוע, אתה יודע, בניגוד לכדורגל שצריך לקחת אליפות כדי להיות ליגת אלופות וכל מה שקורה, ואגב בכדורגל ניסו לעשות כמו היורוליג, אתה יודע, לעשות מועדון חבר...
מה אתה מדבר על היורוליג כאילו זה התורה שמשה רבינו קיבל בסיני?
אבל אתה מדבר שמכבי פרייר, שהפועל והפועל ירושלים פריירים וכיוצא בזה, אז מה אתה מצפה שיקימו ליגה מתחרה? מה אתה היית מצפה?
למה שיקימו ליגה מתחרה? מאיפה נשלחת הנציגה שלנו לאירוליג?
אז מה אתה מצפה?
מאיפה? שאלתי אותך שאלה פשוטה.
לא נשלחת, איזה מועדון חברים סגור, סגרו את מכבי ל-40 שנה
אני
שם.
אני שואל אותך שאלה, ואתה עונה לי עוד פעם בקונספציה.
אני עונה לך, כי הליגה הישראלית, בניגוד...
גידי,
איפי, רגע. איפי, אבל...
שאלתי אותך, מאיפה נשלחת הקבוצה ליורוליג מהליגה הישראלית?
אין נכון? קשר, אתה אמרת בעצמך שאין קשר לתוצאות בליגה שלנו המקומית. הם יכולים לסיים גם מקום אחרון ויהיו ביורוליג עוד 20 שנה.
יופי, יופי, אל תדבר מהר, את זה אפשר לשנות. ומי שלא מבין שאפשר לשנות את זה, אוכל בננות.
אתה חושב שהם יכולים...
אני בטוח, אני לא חושב.
הבנתי, דיברת עם אופר ינאי?
בליטה לדוגמה, הקבוצה הליטאית, ג'לגיריס, היא שלטה בקבוצה הליטאית בערך כמו מכבי בליגה שלנו, ועכשיו הם הפסידו את האליפות, והקבוצה שניצחה אותם, היא תופיע ביורוליג.
בסדר, אבל אין להם כרטיס פתוח, כמו
שאתה אומר. את מי זה מעניין? על סמך מה הם קבלים כרטיס פתוח?
על סמך הקשרים.
על מה? עם קבוצה מאיפה?
אני אומר, מכבי תל אביב על סמך הקשרים.
אין קבוצה מאיפה?
אפי, מה אתה מצפה? אופר ינאי, יצא לך לדבר איתו?
אני צריך לדבר עם אופר ינאי, הוא לא מכיר אותי בכלל.
אז אולי כדאי שהוא ירים לך טלפון, אתה אומר.
אולי תתחיל להכין אותם. תשמע, לפי מה ששמעת הערב, יש מכבי וזהו זה. ומי שלא טוב לו, יום טוב לו.
מה הבעיה? הם בכלל יושנים בעמידה. אני לא מבין את כולם על מה השערה. הם יפסידו, אמרנו, הם יפסידו. נכון? את העריפות. אז מה קורה? אז הם יחזיקו את היורוליג.
אתה אומר כל זמן שיש להם את היורוליג, כל היתר זה בונוס.
מה?
אתה אומר כל זמן שיש להם את החוזה ארוך טווח הזה ליורוליג, כל היתר זה בונוס. יאו.
תגיד.
אתה יודע מה? ואני אספלה, זה אנשי עסקים ואנשים שמבינים, הם לא מבינים כלום. מסתבר שגם אנשי עסקים בכדורסל צריך להבין עוד קצת.
תגיד, אפי, ומה יהיה בסדרה עצמה? מה אתה צופה בכדורסל? למרות שאתה אומר שזה לא מעניין?
אני לא אמרתי שזה לא מעניין. זה הדבר הכי מעניין שנשאר לנו בכדורסל הישראלי.
מה אתה צופה? מי מגיע פבוריטי את המשחק?
מי שמגיע פבוריט זה מכבי תל אביב. הם הובילו את הליגה כל השנה, הם משחקים במגרשם הביתי, והווינר נותן להם 8-4.
ומה אתה חושב?
כאלה שהם משפלילים את הכל צודקים, והיות ולמכבי לא ירדו הידיים, אז המצב שלהם טוב. בגביע הידיים קצת רעדו להם, כי זה משחק אחד.
איך הסדרה הולכת להסתיים?
ברגע, אתם זוכרים שהיה פיינל פור, את השינוי הקטן הזה? כן. זה הביא לשינוי גדול מאוד, נכון? אתם גם לא זוכרים שמכבי לא לקחו אוטובוס אפילו לצאת בגביע המדינה, משלם חצי גמר עד גמר שנים על שנים. אבל היה מי שדאג, אחד קטן, שקצת צעק, קצת דיבר, ששינו גם את זה.
תגיד, וזה יסתיים בצמד משחקים, או יהיה משחק שלישי מחר?
מה זה חשוב, נו, בחיית רבק.
אפי בירנבוים, בריאות, תודה רבה.
אתה בשיחה, אפי.
משהו, גיל 70 עושה לו טוב, לא גידי?
עושה לו, חבל על הזמן.
לגמרי, תגיד, מה אתה לוקח מהשיחה עם אפי בירנבוים? בעצם הוא אומר שהוא מגיע לדרבי הזה, כשמכבי תל אביב לא רועדת, לא מפחדת, יש לה ביטחון כלכלי, יש לה ביטחון מקצועי, יש לה בית עצום כמו היורוליג, הפועל, אתה יודע, זה סוכריות בשבילה, לפי הדברים של אפי.
כן, אם אנחנו נתחיל את הדברים שלו, את צודקת, הוא מבחינתו, מכבי לוקח את הסדרה הזו, וכמו שאת אומרת, לא... שוב, אין פה, בכדורגל, את יודעת, מי שלוקח אליפות, אז הוא מפסיד. פה אין לזה, אין בונוס למי שלוקח את האליפות, כי את יודעת, אם זה לא מכבי תל אביב, כי הם מסודרים.
ועכשיו, אנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב לאסי ממן, שליח וואן לגרמניה. אהלן, אסי!
היי,
אופיר,
ערב טוב, שלום גידי.
תאמין לי, אתה מחזיק בג'וב הכי שווה בוואן. בחיית גידי, אסי, כל פעם שיש נסיעה מיוחדת, שליח וואן, אסי ממן. אני חייבת לפרגן לך בשידור, אתה עושה עבודה נהדרת, מקצועית, מעניינת, כיף לקרוא את הכתבות שלך, לראות את התמונות, סיקור צבעוני ומקצועי, כמו שאני אוהבת לקרוא. מה נשמע?
בסדר גמור, מעולה.
קודם כל קצת אווירה, דבר אלינו. סוף סוף כדורגל של ממש.
כן, אני במינכן, באמת שהרבה מאוד...
מה קורה שם באמת עכשיו במינכן?
שאלתי איזה סקוטי אחד, כמה הגעתם לפה? כמה עודים? אומר לי, לדעתי 200,000. ובאמת זה מרגיש ככה, כל מינכן מלאה באוהדים סקוטים, והאמת שגם עכשיו יצאתי ממסיבת העיתונאים בדיוק כדי לדבר איתכם, מסיבת העיתונאים של סקוטלנד לקראת המשחק מחר, גם המאמן סטיב קלארק.
200,000?
הם אומרים, אופירה, שהם מרגישים את התמיכה הזו של אוהדי סקוטלנד, כאילו הם משחקים בסקוטלנד בכלל, ולא בגרמניה, וזה פשוט מטורף, הכמות והרע שהם עושים, הם באמת ממלאים את הרחובות, שותים בירה ובכמויות, ובאמת עושים אווירה נהדרת לקראת היורו הזה.
אסי, כשאת יודעת, אופירה קצת, באוופה קצת הרגיזו אותו את אסי.
לא, אל תתחיל.
הוא הגיע שלשום, את יודעת, מגיע להוציא את הקרדיטציה. אין קרדיטציה. והוא מאושר במשחקים. היה קצת במתח כמה שעות, כמה זה. בסוף פתרנו לו את העניינים, הוא חשב, את יודעת, כבר שהוא הגיע ולא ייכנס. אבל הכל בסוף נפטר. אסי, כמה אתה מרגיש שיש לחץ על הגרמנים לקראת משחק הפתיחה? שיש ציפיות מהם, יש ציפיות שיקחו את האליפות הזו, הם מערכים אותה.
זהו, אתה מדבר על זה, ובאמת אתה צודק, גידי. תשמע, קודם כל, בוא נתחיל מזה שבעשרת הטורנירים האחרונים, בעשרה מתוך 15 הטורנירים האחרונים ביורו, או גרמניה, או ספרד, או צרפת, או איטליה זכו. זאת אומרת, גרמניה מגיעה לפה כפייבוריטית, זה ברור לכולם. במיוחד עם משחקים כאלה נוחים, אתה יודע, מול סקוטלנד, דוגמה, שהיא נבחרת ששיחקה לא בזמן מול נבחרת ישראל, עשתה אחת אחת. אז יש הרבה לחץ על הגרמנים לבוא ולספק את הסחורה. וכשזה פה בבית, אתה יודע, זה הרבה יותר מלחיץ. האוהדים פה בטירוף על הנבחרת הזו, וכולם רוצים לראות את טוני קרוס שעושה את ההופעה האחרונה שלו לפני שהוא פורש. יש הרבה מאוד לחץ והרבה מאוד סיפורים מסביב, וגרמניה תעמוד, נבחרת גרמניה תעמוד למבחן מאוד מאוד משמעותי, אני חושב, מחר. כי אם היא לא תעבור בהצלחה את המשחק הזה כמו שכולם מצפים, הלחץ פה יהיה הרבה יותר גדול. הם חייבים לתת את השואו שהקהל דורש.
כמה הסקוטים בטוחים בעצמם שהם יכולים להפתיע מחר במשחק הפתיחה?
הם מדברים על זה שיהיה משחק מאוד מאוד קשה, ואתה יודע, כל הקלישאות.
זה לא משתנה עם השנים, תגיד? בכל זאת, אנחנו 2024, משהו, ציטוטים אחרים, לא
מ-1996. ההישג שלהם, אופירה, יהיה פה טקו, עם איזה אחת אחת כזה, משהו כזה.
איך אתה רואה את המשחק הראשון בין גרמניה לבין סקוטלנד, בלי לשמוע בעצם את הציטוטים הקלישאתיים?
לדעתי גרמניה פייבוריטית ברורה, אופירה. אין ספק בכלל. אין ספק בכלל. השאלה אם גרמניה תספק פה את הסקורה, אתה יודעת, 75,000...
מה זאת אומרת, גרמניה? אתה יודע, המשפט הידוע לנבחרת גרמניה, בכל מפעל, שותקים שותקים, בסוף לוקחים את הנקודות.
זה נכון, את
בודקת. זה בסוף, אתה יודע, יבוא גם הפעם, על הפערים בין גרמניה לבין סקוטלנד?
הם מטורפים, הם מטורפים. יש לגרמניה, הזכרנו טוני קרוס, זה שחקן שזכה 6 פעמים בליגת האלופות. יש להם את תומאס מולר, שיש לו כל כך הרבה ניסיון. יש גם חבר'ה צעירים חדשים, כמו תמאל מוציאלה, שנכנס יפה מאוד בבארן מינכן, שזו קבוצה אדירה. לסקוטלנד אין את הדברים האלה. אומנם לסקוטלנד יש כמה מגנים מליברפול, ויש לה עוד כמה וכמה שחקנים מהפרמייר ליג, אבל אין לה את הרמה הזאת באמת. יש פערים מאוד מאוד גדולים, ולכן אני חושב שגרמניה עדיפה.
ביום שבת בעצם מתחיל הטורניר של היורו באמת, עם שלושה משחקים, חגיגת כדורגל אמיתית. איפה אתה תהיה בשבת?
אני רדד הצלם שאיתי, רדד ג'בארה, הולך לספרד קרואטיה, ואני כן. הולך לאיטליה נגד אלבניה.
אנחנו
קצת מתפצלים. כן. יהיו משחקים טובים, זאת אומרת, ספרד קרואטיה זה משחק גדול, כבר על הפתיחה של שתיהן, כן. זה קורה ביום שבת. גם איטליה אלבניה משחק טוב, יהיו משחקים באמת אדירים, אני חושב, כבר בשלב הבתים. אז יש הרבה מאוד עניין, גם באיטליה אלבניה לדוגמה, יש הרבה ציפיות גם בנבחרת איטליה להגיע רחוק. יהיה מאוד מאוד מעניין.
את מבינה, אופירה, אלבניה, סקוטלנד, כל הנבחרות ששחקנו איתם, איפה אנחנו, איפה הם?
בדיוק, הייתה לנו הזדמנות גדולה מאוד להפיל לפה. אגב, הגיע היום שינו זוארץ פה למינכן, ככה פגשתי אותו לשיחה קצרה. אני חושב שזה מחמיץ כזה, שמחמיץ את הלב שאנחנו לא נמצאים ולא חלק מהטורניר הזה, כי יכולנו באמת להגיע, הייתה לנו גרלה מאוד מאוד טובה, וזה סיפוס גדול שנבחרת ישראל לא פה.
לגמרי. אוקיי. תשמור על עצמך. אתה בתחושה טובה בגרמניה?
כן, כן, הכל בסדר. אני לא מרגיש מאוים ולא כלום. בקטר הרגשתי הרבה יותר מאוים, הרבה יותר לא רצוי, בוא נגיד ככה.
אז אתה מרגיש בבית? כמעט בבית.
לא בבית, אבל...
אסי, בקטר לא כל כך הרגש, אתה יודע. לא היה שם...
לא, אבל אני באתי מראש בגישה שאם אני בא למדינה עוינת, אז היחס כלפה יהיה עוין. זה באמת הרבה מאוד מקרים קיבלתי את זה בהבנה מסוימת. אתה מבין? פה אתה אומר, אוקיי, אירופה, אתה לא מצפה ליחס עוין. באמת שלא קיבלתי, לא נתקלתי בזשהו יחס עוין. ואמרתי גם לכמה אנשים פה שאני מישראל. אגב, הגרמנים היו מאוד מאוד אמפתיים.
כן.
ומאוד שאלו לתחושתי, ואיך אנחנו והכל,
אחרים קצת פחות, הם כאלה שהתעלמו ואנחנו...
אופיר, גם יש דגל ישראל תלו הגרמנים שם במרכז, נכון, אסי?
כן, הם במרכז מינכן, בכיכר המרכזית, בעיר העתיקה, שמו גם את הדגל של ישראל וגם את הדגל של אוקראינה, הגרמנים מאוד מאוד תומכים בישראל ובאוקראינה בימים כאלה של מלחמה, ומכאן רק נאמר שאנחנו אמנם פה בטורניר ונהנים והכל, אבל גם הלב שלנו והראש שלנו נמצא במדינה שלנו, ונקווה לצורות טובות.
אוקיי. אסי ממנואן, שמור על עצמך ותודה רבה.
תודה, תודה לכם, ביי.
להתראות, פרסמות.
הספורט בחסות
7:26. קדימה חברים, מי יאמן את מכבי תל אביב? מיכאל יוחינואן, שלום לך.
שלום.
הכנת כתבת פרופיל מעניינת בוואן על מי אולי יאמן את מכבי תל אביב על פי דיווח באתרים בסקוטלנד. בוא תיתן לנו פרטים.
מה אתם הכי רוצים לדעת עליו?
מי המאמן שאולי יאמן את מכבי?
קודם בואו נראה אם מאמן או לא, אבל מדובר פה בבחור בין 43 עם רזומה של יותר משני עשורים באימון, כך שהוא גם צעיר אבל גם מאוד מאוד מנוסה. הוא עבד במשך 15 שנה באקדמיות של צ'לסי וליברפול, הדריך שם את הילדים והנערים שחלקם תוכלו להיות כוכבים גדולים, כך שעל הנייר הוא דמות מאוד מעניינת.
מה הסיכוי שהוא יהיה במכבי?
את זה אני לא יודע.
על פי הדיווחים, סליחה, לא על פי מה שאתה יודע.
אופירה, אני יכול להגיד לך שאתמול זה היה נראה, והיום בבוקר, שהוא יותר קרוב למכבי, אבל כרגע זה נראה שבשלב הזה, כרגע העניינים קצת מתרחקים בין הצדדים. או שהם פסלו אותו, או שהוא פסל אותם. היה שם איזה משהו, אני שוב, נכון לעכשיו, כן? אנחנו למדנו בכדורגל שהכל יכול לקרות. צריך לראות מה יהיה, את יודעת, זה היה לפני כמה שעות נראה יותר קרוב, עכשיו זה נראה יותר רחוק. את יודעת, אגב, יש לו רזומה...
במה זה בעצם תלוי, במכבי או במאמן?
בשני הצדדים תמיד. אגב, יש איתו סיפור מעניין עם פייקים, בואו, מיכאל, תספר לנו את הסיפור של הטוויטר, עם הפייק טוויטר שהוא עשה שם, הקים חשבונות.
כן, טוב, האמת היא שהקדנציה האחרונה שלו הייתה קטסטרופלית באמת. הוא הגיע לסנדרלנד בדצמבר, פוטר ממנה בפברואר, 12 משחקים, הקדנציה הקצרה ביותר בתולדות המועדון של מנג'ר כלשהו. וזה בעצם מה שאולי גורם לו לחפש אלטרנטיבות במחוזות כמו ישראל, כי עד לפני שנה הוא היה כוכב עולה בשמי הכדורגל הבריטי, הוא מונה למאמן רנג'רס, ושם הוא גם כיהן במשך 3 שנים כמוזרו של סטיבן ג'רארד, והרבה מאוד אנשים בגלאזגו, אלה שמקורבים למועדון, אמרו שבעצם הוא היה המאמן האמיתי, כשסטיבן ג'רארד סיפק את כל החזית של זה, הוא כאילו, נגיד, הוא היה הנסי פליק מאחורי יוגי לוב בנבחרת גרמניה, מה שהיה. הוא היה מאוד מאוד מעורך, אבל אז, בדצמבר האחרון, הוא הגיע לסנדרלנד, ושם הכל התרסק, קודם כל האוהדים בכלל לא רצו אותו שם, הם חשבו שהוא לא דמות חשובה ומתוקשרת מספיק למועדון גדול כמו שלהם, למרות שהם בעצם במרכז הטבלה, אם לא למטה מזה בליגת המשנה, אבל יש להם שגרון גדלות והם לא קיבלו אותו, והוא כתוצאה מכך לא כל כך קיבל אותם, והיחסים האלה הידרדרו עוד לפני שהוא הוצג בעצם רשמית במועדון, וכשהיחסים האלה הידרדרו עוד יותר, אז היו דיווחים, מה שגידי אמר עכשיו, או שהוא עצמו פתח חשבונות טוויטר מזויפים כדי לתמוך, להעלן את עצמו ולענות לביקורת, או שהוא שילם למישהו, או שהוא קנה בוטים, אני לא יודע בדיוק מה הוא עשה שם בטוויטר, אבל הוא נחשד במקביל לתפקידו כמנג'ר, כן? הוא התעסק בזיוף כל מיני תגובות ברשתות חברתיות.
הוא פתח כבר בעברית? הוא פתח כבר חשבונות פיקטיביים בעברית?
כן. זה לא בדיוק, לא בדיוק משהו...
מיכאל, תעביר לו Welcome to Israel. מתאים לנו בול עם כל הפייקים, מתאים לנו, שיבוא, שיבוא. תגיד, כמה בעצם בא הנושא הגזעני, האנטישמי, בעקבות המלחמה אצלנו כאן, לידי ביטוי באתרים?
איזה אתרים?
שאתה מדווח עליהם, בסקוטלנד.
האמת היא שבסקוטלנד הרי האנטי-ישראליות בעיקר נוטפת בכיוון סלטיק, ומייקל ביל שמועמד למכבי תל אביב הוא איש, הוא קודם כל אנגלי ולא סקוטי, ודבר שני הוא איש ריינג'ר, שזו קבוצה קתולית, ושם יש הרבה פחות אם בכלל אנטי-ישראליות. כך שמבחינה הזאת הוא מאוד מתאים, הוא אנטי-סלטיק, אוקיי? אז אם הוא אנטי-סלטיק, הוא מנסתם הרבה יותר מתאים לנו כרגע. מהבחינה הזאת אין שום בעיה, מה גם שהוא אנגלי.
מיכאל יוחינואן, תודה רבה.
ערב טוב.
איציק אלפיואן, שלום.
הלאה, ערב טוב.
תגיד, מה קורה בפועל תל אביב, שאלת השאלות של השבועות האחרונים?
כן, אפירה, אני חייב להגיד שעדיין הדברים מאוד קרועים. כמו שאנחנו כבר פרסמנו במהלך השבוע, סך רע מבחינתו לא ממהר לשום מקום. הוא מבחינתו, יש לו את הכסף שלו, הוא מחכה שדייוויד מינזר יפתור את העניין החובות מול הבעלים הקודמים, וכרגע, כמו שאנחנו גם כן דיברנו וסיפרנו על זה, מאיר טושל מבחינתו עכשיו עורך את הבדיקה שלו על ידי BDO, לאחר שהוא יביא את התוצאות, בעצם את הדוח.
שיקח את הזמן, קלפי, שיקח את הזמן, אין זמן.
בדיוק, בדיוק, הוא לוקח את הזמן, למרות שאני מבין, גידי, שמבחינת ההפכות צפו להגיע באמצע השבוע הבא, זה לפחות מה שטוענים בהפועל תל אביב, ומקווים באמת להגיע לאיזשהו הסכם אחרי הדוח הזה, שיגיע איכשהו אחרי שהוא בעצם גם העורכי דין וגם רואי החשבון ישבו ויצא השן לבן, אם לא בוררות או גישור, וזה גם כן יכול לקחת הרבה הרבה מאוד זמן, ואני גם ממה שאני שומע, מינזר מבחינתו כבר לא מחכה לספר יותר מדי, הוא מנסה להביא כל מיני מקורות כאלה ואחרים שיוכלו להוסיף כסף לקופת המועדון, והפועל תל אביב יש לחץ מאוד גדול לשלם תשלומים, גם מבחינת פנסיות, גם מבחינת שכר לעובדי מועדון שהם בעצם פרילנסרים, ויש לחץ מאוד מאוד גדול, גם אצל האוהדים אופירה, אני חייב להגיד לך, אני כל היום בפורומים שלא יודע,
מסכנים, מסכנים, זה חוסר ודאות אחד, זה פשוט לא נורמלי.
כן, וגם אסי דגו, שהוא צריך לבנות את הקבוצה לעונה הבאה, הוא מבחינתו כבר מתחיל לעבוד, אבל
יש לו עם מה לעבוד, יש לו כסף, יש לו מנהל, יש לו בעל הבית, יש מישהו שנותן לו תשובות ומזומנים?
נכון, אין שום דבר על הנייר, זה טוב.
אני לא שומעים אותך טוב.
אני אומר, אפילו, יש בינתיים רק הבטחות, אין דברים מעבר לכך. מסי דגו מבחינתו כבר מתחיל לבנות את הכברת שלו.
מה זאת אומרת? איזה סגל יש לו נכון לעכשיו?
תראי, נכון לעכשיו, בוא נאמר ככה, יש את עידו שרון שבעצם הוא תפעו להיות השוער השני, או רובי לבקוביץ' או אריק ינקו, תפועים להיות אחד מיליאר
שרון. למה עידו שרון צריך לחזור להפועל תל אביב כשוער שני, שהוא היה השנה שוער ראשון בליגה הלאומית?
אני מסכים איתך, אני חושב שהפועל תל אביב בליגה הלאומית צריכה בהחלט לבנות על עידו שרון.
אתה יודע, אופירה, מי זה עידו שרון?
מי?
האחיין של פיני שוארמה.
נכון.
לא מאמינה לך.
כן, כן, את מבינה.
שרחות. אני לא אכל שוארמה שהיה ילד, ישר נהיה ספורטאי, מזל.
אני לא רואה, אני... היא לא רואה אותו חוזר כשוער שני. אחרי שהוא כל השנה שיחק כשוער ראשון והיה שנה מעולה.
נכון, אבל תראה, אני חושב שיחד עם זאת, אתה יודע, גידי, אנחנו גם דיברנו על זה פעם קודמת, כמה שוער ראשון ושוער שני, בסוף אין לזה באמת יותר מדי משמעות, ואם עידו שרון יהיה טוב, אז אני בטוח שהוא גם ישחק. מבחינת חוליית ההגנה, יש את דוד קופרמן, שככל הנראה יישאר, ויהיה המגן השמאלי, אבל לא יהיה המגן השמאלי היחידי. דיה לבבידי, מסי דגו מאוד מאוד רוצה אותו, רוצה גם את סמי בואר ואת בילינקי ממכבי נתניה. יהיה לו לא פשוט להביא אותם, ושוב, עם כל הכבוד למה הוא רוצה, צריך בסופו של דבר בהירות כלכלית בהפועל תל אביב, מה שבינתיים אין, וחוסר הוודאות באמת זה הולך וגדל מיום ליום, כן. אבל אני חושב שמבחינת הפועל תל אביב יצטרכו לקבל החלטות כמה שיותר מהר, כי בסוף יהיה מאוד מאוד, כבר אנחנו רואים בקבוצות מהליגה הלאומית שמתחילות לבצע מהלכים
קלפי, אבל הפועל תל אביב יש לה בסיס שחקנים מצוין, אתה יודע, הם לא במצב כזה רעוע. הם צריכים שיהיה להם בלם טוב, קשר וחלוץ. אתה יודע, זרי, הם שם לפגוע.
לא, אתה יודע מה נדמה לי? אני רוצה לשאול את שניכם, גם את גידי וגם את איציק. אולי חושבים שהם יעלו ככה בכלילות מהליגה הלאומית לליגת העל. תראו כמה שנים בני יהודה תקוע. מה הם חושבים?
אני חושב שזה חטא יוערה, פירה.
מה, אני לא מבינה, מה, הם לא רוצים להתכונן? הם חושבים שיקחו באלן אלן את הלאומית ויחזרו לליגת העל? לא הבנתי.
לא, אני אגיד לך מה קורה. ספרה רוצה את הפועל תל אביב, אבל הוא לא רוצה להשקיע את הכסף שלו בכל החובות שלא הוא יצר ובכל הבלגנים. הוא רוצה להביא את הכסף למען הצלחת הפועל תל אביב, קדימה. אז הוא עוד לוקח את הזמן שלו. בואי אני אגיד לך, יש עוד, הפועל תל אביב לא במצב כזה קטסטרופה. יש לה את השבועיים, שלושה עוד להתארגן, לגמור שם את הכל, ואז לעשות את, את יודעת, את הרכש. את יודעת, זה גם לא פשוט להביא זרים, אבל יש לה, בניגוד לבני יהודה, אני חושב, וקבוצות אחרות בליגה הלאומית, יש לה גם את הבסיס אוהדים הכי גדול, יש לה גם מאגר שחקנים בסדר גמור לליגה הלאומית כרגע, יש לה פה את היתרון, אז היא יכולה אותה, צריך פעם אחת ולתמיד, לעשות סדר שם עם כל החובות תעבר ועם כל הבלגנים, ואני יכול להגיד לך שספרה ומיצברג מדברים ביניהם, יש שם קשר, צריכים לפתור שם, כל אחד, את יודעת, גורר לכיוון שלו, מיצברג הבעיה שלו, כי הוא הרי לא בעלים, הוא בראש קבוצת משקיעים, הוא צריך להראות למשקיעים ששמו את הכסף פה מטעמו, איזה אופק, איזה משהו שהוא הביא להם, שהוא לא יצא, הוא הרי הרג, דיברנו על זה כבר השבוע, שהוא רק את המותג הפועל תל אביב, הוא עם כל ההחלטות שלו, גרם לירידת ליגה שלהם, גרם לפגיעה בדבר הזה. אז הוא עכשיו צריך לקבל, להביא להם איזה משהו, הנה, יש איזה משהו שהחזרתי לכם מההשקעה, הוא לא יכול שכל ההשקעה שלו תלך ככה לפח, ואז הוא גומר לעצמו את כל קבוצת ההשקעה, לא יאמינו בו יותר, הוא גורם לעצמו נזק, אז בגלל זה הוא מתנהל ומנסה עכשיו למזר נזקים של עצמו.
כן.
וגם את אותם משקיעים אופירה, אותם לא מעניין את הפועל תל אביב, וצריך להגיד גם עוד משהו מבחינה מקצועית, נכון שלהפועל תל אביב יש את הבסיס שלה, אבל היא תצטרך גם כן להביא שחקנים שהם יודעים מה זה ליגה לאומית, ויודעים מה זה מאבקים בליגה לאומית, סתם דוגמה שחקן כמוריס מסיקה, שחקן שיודע מה זה לעלות ליגה, ועוד מבחינת שחקנים כאלה ואחרים, צריך לזכור, הפועל תל אביב תבוא למשחקים בליגה לאומית, שהיא, כמו שמכבי חיפה באה לרוב המשחקים, מכבי תל אביב באות לרוב המשחקים בליגה, קבוצות יבואו, ישחקו מאחור, יעשו בונקר כדי להוציא נקודות מהפועל תל אביב, וזה סגנון משחק אחר, וכדי לעלות ליגה תוך עונה אחת, צריך להביא גם את השחקנים שכן יודעים לעשות את זה, וכן יודעים לעמוד בלחץ, ויודעים מה זה לשלוט במהלך משחק וליצור מצבים, וזאת אני חושב עוד בעיה של הפועל תל אביב, כי הדברים באמת הולכים בצורה כל כך איטית, לכל אחד יש את הזמן שלו, ובסופו של דבר, האוהדים שהביאו 25 אלף צופים באמת למשחק נגד אשדוד, הם מבחינתם רואים את המותג שלהם, פשוט כמו שגידי אמר, הולך ומתפרק להם מול העיניים עם שרשרת החלטות, באמת, שאני באמת קשה לי להסביר אותם, של מינסבר תוך כדי העונה, ווואלה הוא פירק, פירק פה מועדון שלם, השאלה הגדולה באמת אם הצליחו להתכנס ולהאיץ את עניין העברת הבעלות, אני חושב שמינסברג מבחינתו כבר מתקדם ומנסה לראות איך הוא מצליח לפתור את עניין התשלומים, כי הפועל תל אביב צריך לזכור, עדיין יש לה תשלומים לעשות, ואין הרבה כסף ולא מתכוונים להביא גם כסף מתוך אותן קבוצת המשקיעים, כי הם מבחינתם כבר הביאו יותר מדי, אז הלחץ הכלכלי הוא גדול גדול מאוד להפועל תל אביב, והאוהדים בסוף הם אלה שסובלים.
אוקיי, אנחנו נמתין בסבלנות ונראה כמה זמן עוד ייקח להפועל תל אביב להחליט מי בעל הבית, מי הקבוצה, איזה קבוצה, משהו שיהיה סדר. איציק אלפיואן, תודה.
תודה רבה.
פרסמות. אנחנו רוצים להיות עם כתבי וואן שכבר נמצאים בהיכל. משה ברדה וואן, אלן אלן.
אלן אלן, ערב טוב לכם.
ריף גרוס וואן, שלום.
שלום, שלום.
חברים, דברו אלינו. קודם כל, אווירה, אתם מחוץ להיכל או שעד אף אחד עדיין לא הגיע?
אני מחוץ להיכל בכל אופן כרגע. יש רגע עודים שמכבי סיימו את הצעדה שלהם, נקרא לזה השנתית, לפני הכניסה להיכל כאן. יש כאן אווירה האמת די טובה, מעבר למזג האוויר שפתאום הפך להיות נוח יותר. אפשר לראות גם שכל העמדות מסודרות. אין יציע שאין בו מגנומטר. כניסות דווקא של ניסו דווקא פעם היו, נראה שלא היה באמת איזה שהם אירועים מיוחדים.
אוקיי, אנחנו רוצים לשמוע גם את הצד השני, קדימה, דברו אלינו.
אני אצטרף לברד, אני אגיד שגם פה הפועל סיימו את הצעדה שלהם, וכבר הצלו להיכנס. אני חייב להגיד שהאווירה, לעומת הייתי פה גם שנה שעברה, היא הרבה יותר, ברוך השם, נקווה שהיא גם יישאר כך, היא הרבה יותר טובה, אנשים נכנסים חלק, התורות לא ארוכים מדי, בינתיים נראה שעל הנייר הכל פה טוב, גם מהצעדה...
מה, אין תלונות בינתיים של הקבוצות? מה קרה?
מה זה?
אין תלונות בינתיים מצד הקבוצות?
לא, בשלב זה אנחנו מקווים שבאמת הכל עובר חלק, גם הציוד לשני הצדדים, מה שהבנתי מההבטחה פה, ישרו להכניס את הציוד, בלי תקלות, ואני באמת, אני אומר, אני מקווה שגם ישר ככה, אבל באמת האווירה פה לעומת זה דרבים קודמים, בינתיים הכל נראה פופי.
תגידו, מה התחושה שלכם לקראת הדרבי הזה? בבקשה, ריף.
אני אגיד את מה שאמרתי פה גם להרבה חבר'ה בחוץ, אני מרגיש לי בתחושה שאני לא יודע להגיד לכם מי תנצח היום, אבל אני מרגיש שמי שתנצח היום תהיה אלופת המדינה. זה האימור הפרוע שלי.
כלומר, אתה אומר, המשחק הראשון יקבע.
זה מה שאני חושב. אם הפועל תל אביב תנצח פה, אני לא רואה אותה מפסידה בדרייבין, באחד קבוצות שלמות, סליחה, עם כל הטירוף ומה שיש שם. ואם הכל תנצח פה היום...
כימה?
אני מרגיש שזה מה שהפועל חיכו לזה כבר 50-60 שנה, שתרצו לספור את זה מ-1960 ו... קשה לי לראות מצב שהדרייבין כמה שמלא, וגם אני מבין שאופר רוצה לארגן הקרנה בחוץ ברגעי המשחק, אז יהיו שם יותר מ-3,000 מועדים. מרגיש שזה משהו שהפועל לא תרשה לעצמן פספס, כמו גם להפך, מרגיש שאם מכבי תל אביב תנצח פה, אני לא רואה איך מכבי יתאבד את זה, אולי גם היא תזרוק את בולדווין כבר, וזה יהיה עוד פוס, זה מה שאני.
מה אתה רואה ברדה?
איך הוא אמר, 54 שנים, ואפשר להגיד שלאורך ההיסטוריה, מכבי לא בדיוק הפסידה ולו סדרה אחת להפועל תל אביב. 48-10, אגב, המאזן ביניהם במשחקים בתוך הסדרות הללו. מבחינת, מכבי צריכה להיות כאן פייבוריטית בסדרה הזו, למרות שהפועל תל אביב מסוכנת. מדובר בשתי הקבוצות שסיימו את העונה הסדירה ואת הבית העליון במקומות ראשון והשני בהתאמה. אני חושב גם שעוד, זה מוזר לבוא ולהגיד שהקבוצה שתנצח היום תיקח גם את המשחק השני, כי זו הייתה גם התחושה איפשהו בשנה שעברה. ואז המשחק השני שם בדרייבין היה באמת מעמד צד אחד, בקבוצה שלמה סליחה, אבל כן, לא בדיוק במעמד צד של מי שניצח למשחק הראשון. האמת, מצ'אפ מאוד מאוד מעניין.
אני אצטרף לברדה אם אפשר, ואני קצת אותו רגע, אגב, מה שהוא אמר, שכל העשרה המשחקים, מפגשי גמר שמכבי והפועל נפגשו, אז הוא צודק עם ה-10-0, לא רק זה, לעולם מכבי תל אביב לא עשה זאת אבל בצד של היריבה. כלומר, שבמשחק השני היא לא
ניצחה. מה יקבע הערב מי תנצח מבחינת, חוץ מכמובן, יש פה מאמנים, מאצ'אפ, מה מבחינת השחקנים, איזה שחקן צריך לקחת לעצמו לכל קבוצה את הסדרה כדי שהקבוצה שלו תנצח? מי השחקנים הדומיננטיים שאמורים להיות?
אני חושב שכל דרבי אנחנו חוזרים לזה, ונחזור לזה גם היום, בטח שבמשחק שני בו נרשם. זה עניין הריבאונד, מכבי תל אביב קבוצת הריבאונד מספר הכי טוב באירופה, כולם יודעים זאת, בגלל זה אני מאמין שדרבי רשם את אלכסנדר ולא את מייל. ואני מאמין שנחזור עוד פעם, ינן ריבאונד, הריבאונד התקפה, וזה תמיד הקלף של מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב.
ברדה.
קו הקדמי של מכבי אמור להיות כאן, זה בעצם מה שאמור להכתיב את העסק. כי מכבי תל אביב יש לה גם את העומק, יש לה את העומק, גם את האיכות, גם את הוורסטילות, נגדיר את זה כך, והאמת היא שבכל מה שקשור לרישום, זאת אומרת, מאוד ברור לי למה במכבי בחרו שלא ללכת עם בולדווין, וזה קצת פחות ברור לי למה בהפועל תל אביב כן בחרו ללכת עם אנגולה. כי מדובר בשני שחקנים שלא שיחקו תקופה מאוד ארוכה, והדבר הזה שנקרא כושר משחק לא באמת נמצא שם בשלב הזה, אז אפשר להגיד שזה אולי סוג של עוד צלש או טרש במקום מסוים. ככה איזושהי תהייה שעלתה לי על הדרך.
אני רוצה רגע לדבר איתכם על כל נושא אוהדים. אנחנו מבינים שחלק מהאוהדים של הפועל תל אביב הצליחו לקנות כרטיסים של אוהדי מכבי, והמשטרה יודעת על זה. ברדה?
כן, ברדה
אוריף, בבקשה.
אני הייתי פה, הגעתי פה ב5:30 וגם שמעתי את התדריך של המאבטח, והוא הסביר את זה, והוא דיבר על זה, הוא אמר, חבר'ה, יהיו פה אוהדים, הם כנראה יבואו בצבעים ניטרליים כדי שלא ידעו. אבל מה שכן, גם היה סיפור עם אופר ינאי, שצייץ אתמול בטוויטר או באיקס, איך שאנחנו קוראים לזה היום, הוא צייץ שחיילים שרוצים כרטיס ולא מוצאים, אני אקנה לכם ליציאה של מכבי, תקנו מועדים ואני מממן הכל. הוא ממש העביר לאנשים גם בבית. היום בבוקר הוא הוציא טיוט התנצלות, ורשם שזה לא היה במקום, בספרות, בעניינים כאלה. אבל כן צפויים להיות פה כמה עודי הפועל שקנו ליציאה של מכבי, אבל ההבטחה, דיברו על זה בבריף והם מוכנים לזה.
אני יכול להגיד לך, אופירה, שאנחנו מדברים, רובן שוורץ, צלמנו, מעביר לי וידאו שבו הוא נראה שאוהדים אוהד תקף אותו שם לפני המשחק. שהוא בא, עשה את עבודתו נאמנה לצלם, לצלם, את יודעת.
אני... אין סוף, אוקיי. תודה רבה לכם, כתבי וואן, תהנו מהדרבי, בתקווה שיהיה רק בשלום. כדורסל, תודה.
תודה רבה לכם.
זהו, אנחנו מסיימים. מחר בשש בערב אופירה ולוינסון, הולכת להיות תוכנית מאוד מיוחדת, ממליצה להסתכל, שש בערב. גידי ליפקין, תודה.
תודה לך, אופירה.
אור ברק, תודה, אני אופירה אסייג, שלום, שלום.